טוב, אנחנו באמצע כתיבה של קריאות ההוי. בעצם ראינו עד עכשיו שלוש קריאות ואנחנו נרצה לעסוק בעוד שלוש. אמרנו שחשוב לזכור את הסדר של הספר. נזכיר בקצרה, בעצם בכל החלק הראשון היה מהלך של חטא, תוכחה, ואז נחמה, ובעצם עכשיו אמרנו שבעצם יש מין סדר הפוך, הנחמה התרחבה לכל המסעות העמים, אחר כך היה בעצם טיפול חדש בפורענות, בפרקים כ"ד עד כ"ז, ממש הרחבה של הפורענות והבאה מתוכה הנחמה. עכשיו החטיבה הזאת, ראינו פעם שעברה, איך באופן באמת פעילי, ואני אגיד שכמה ש... עוסקים בזה, זה עדיין הפער הוא מאוד ברור וחד, אתה מוריד אותו בטח כל הזמן. מעבר ישיר, חוזרים, שבעצם חוזרים עוד שלב אחורה אל החטא, וממנו כל פעם אל, בטלטלות כאלה אל התיקון, התיקון שמקביל לאותו חטא. אמרנו שבאופן כללי המהלך של החטיבה פה הוא מהלך ברור של הליכה, השתרשות, הליכה והשתרשות יותר ויותר בחטא, הליך של הידרדרות. כשהמוקד זה בעצם התרחקות מהקדוש ברוך הוא, עזיבת השם, אובדן דעת. ראינו שבעצם יש פה מין דגם משולש אופייני, הוא לא כל הזמן, אבל יש מין דגם אופייני שאני חושב שהוא בעצם שולט פה, הוא מייצר את האווירה, אפשר לקרוא לזה, של חטא, תיקון, אבל אז חזרה לזמננו, כלומר. תרגעו, אנחנו עדיין בקלקול ועכשיו צריך לחזור לתקן אותו. אבל אני חושב, הכינוי הכי שאני הכי מרגיש שהוא מדויק, אני לא מרגיש שהוא מספיק מדויק, זה שבעצם יש פה שבירה של החטא, שבירה של ממשות החטא, של עד כמה הוא יכול לאחוז בנו, וזה בעצם אני חושב, מבחינה זאת, החטיבה הכי יסודית של הפורענות, של מה שהעיקרון שדיברנו בישעיהו, של ישעיהו כל הנחמה. כי פה בעצם חוזר אחורה, הנקודה היסודית שהיא מתחילה את כל התהליך של הרע. הוא מגלה לך שזה לא רק שתחיל תהליך ואז את פורענות קשה ואחר בסוף נגיע מהתיקון, אלא כבר בחטא עצמו יש הנבואה מצמידה לו את הנחמה. כשראינו שבעצם, אנחנו נמשיכים את זה לא תשמע היום, שבעצם התופעה של התאומת כנחמה היא בעצם הפוכה לאותו מצב של החטא. אז לא נעשה את כל הסקירה, ועכשיו שלוש הקירות שעד עכשיו, אני אזכיר רק עוד רגע את החלוקה הכללית של החטיבה, אמרנו שבעצם, אני לא מוצא פה דווקא חלוקה אחת, אני חושב שיש פה שלוש חלוקות בעצם, יש שלוש ושלוש, בנקודה הזאת אנחנו, שבעצם השלוש האחרונות עוסקות, המוקד המרכזי שלהם זה בחזרה לחטאים לאומיים, כלומר, הביטחון במצרים, וזה מגיע לאשור גם. עוד חלוקה שאפשר לעשות, שבעצם הראשונה עד הרביעית זה תהליך של הידרדרות, והשתיים האחרות עוסקות כמעט רק בנחמה כבר. וחלוקה גם כן מאוד חדה, זה שחמש קריאות הראשונות בעצם עוסקות בסופו של דבר בחטא של ישראל, ואימנו מגיעות הנחמה השישית, זה בעצם קריאת הוי, שהיא כבר מדגישה את המעבר לנחמה שפה עומד קורד בפרקים הבאים, והיא עוסקת בקריאת הוי אל אשור. שמופנה אל אשור, ואז כבר נקדים עכשיו שבקריאה הזאת בעצם עם ישראל מוצג בדיוק הפוך, כעם שבטח בהשם לכל אורך הגלות, כלומר כעם קרוב אל השם, שאל מול אשור בעצם מוצג את הגאולה שתגיע לעם ישראל בזכות ביטחונם בהשם. וזה בעצם כבר, חוץ מהחרית של כל חטא שמוצמד אליו, זה בעצם מהחרית של כל החטיבה פה. לשם היא מגיעה. אבל רק הקדמה האחרונה לפני ש... עוד שתי הקדמות. אני חושב שיש פה, תאמרים ממש את ההסכים, אני חושב שאפשר עוד פה, זה שבעצם, אומרים שאנחנו בתהליך של חזרה לאחור, אני חושב שבעצם פה אנחנו חוזרים לאחור לתחילת הספר. אנחנו נראה את זה בקריאה, פרקים למדה אפשר מדברת בעצם בקריאה החמישית. אז יש... פעם ראשונה חזרה לקריאה לשוב בתשובה, ויותר מזה, אל המעמד הנסגר הזה של פרק ב' שבו ונסגר השני הדוב היום ההוא, וכולם שלטון השם הפוך להיות גלוי וכולם יזרקו את האלילים שלהם, אנחנו רואים שבעצם מגיעים לאותו מצב פה. כלומר, אם זה נכון, אז בעצם התהליך של החזרה הוא, אחרי הנחמה חזרנו לגלות את הנחמה מתוך הפורענות, אחר כך מתוך החטא, ואז בעצם חוזרים אל החזון הראשוני של ישעיהו, שהוא זרק אותנו לפני כל התוכחות, לפני הכל, וניסה משגב השם ודו בימו. זה, אני אומר, זה פחות נראה לי כברזל בו, כשהכל מוביל לזה, אבל לפחות הדים לזה יש פה. בסדר, רק נזכיר את המהלך עד עכשיו, כי אנחנו בעצם נכנסים עכשיו בשלב הרביעי של ההשתרשות בחטא. אמרנו, החטא התחיל הקריאה הראשונה עסקה בעצם בחטא שמתחיל מבחוץ, כלומר, טועים ביין, משיכה, והוא מביא לאובדן דעת. השלב השני היה פגימה בעבודת השם עצמה, שזה, אני רוצה להוסיף רק נקודה בזה, פעם שעברה ראינו שבעצם המוקד הוא עבודת השם מלומדה, שבעצם גם בתוך עבודת השם, עם ישראל בתוכו הוא מתרחק מהשם, לא הדגשתי פעם שעברה, זה מוקד מרכזי שם את האוי אריאל אריאל, יש שם כמה פעמים, חמש פעמים אריאל, בעצם הנושא שהנביא שם זה אובדן מדרגת אריאל, שחזל נוראי לה בהרבה מקומות, נגיד את זה רק ככותרת, אני אתרשה לדרוש את השם, זה אריאל חזל בהרבה מקומות, רואים את זה כאריה של אל. כלומר, המהר"ל מדבר על זה מאוד בהרחבה בפרק, בנצח, איזה? אריאל מול אריה. אריאל, כן. טוב, בקיצור, אז זה מילה חשובה שכתוב בה את העוצמה, את האלוקות שמופיעה כעוצמה אנושית, לא אנושית, כעוצמה בעולם הזה. כלומר, העוצמה הכי גדולה שיש במלך החיות של הקדוש ברוך הוא. ופה, מי מתואר כאריאל המזבח, ועל שמו גם ירושלים כולה, שבעצם יש את זה נשמע לדרך שחזל, שאריאל זה אריה של הקדוש ברוך הוא, כלומר, ירושלים הופיעה, יש מעלה כזאת, אנחנו מצפים להופעתה בירושלים, שיהיה עוצמות לא מן העולם הזה בירושלים. מין כמו הצד השני של זה, זה גם מה שנראה פה, אבל מין כמו שכתוב, יש בירושלים, רואים את גיהנום, גם את גיהנום יכול להיות בירושלים, אבל מין עוצמות כאלה, שאתה בא ואתה אומר משהו לא אנושי. אז לחיוב זה מופיע במזבח, כלומר שכל העולם הזה מתאפס, מול מין כוח כזה מיוחד של המזבח, שהוא מופיע שם, אני אגיד כאילו מין חליפות מוות המוני, אבל לשם השם, כלומר, כמובן התעלו את הברואים אל הקדוש ברוך הוא מופיע במזבח. והנביא אומר שירושלים תהפוך, והייתה לי כאריאל, מזמין המפרשים, שהיא תשוב להיות עיר מלאה במתים כמו המזבח. מה זה המשל הזה? כי לא יכולת להגיד את זה בפני עצמו. הכוונה שהעוצמות, באמת העוצמות הנושיות שאנחנו לא מכירים אותה, שפיות בקורבנות, שכל העולם מתאפס ומתעלה אל הקדוש ברוך הוא, עד מה שמופיע אפילו כמוות, כלומר, כי היא מלאות בקדוש ברוך הוא, הוא מופיע לרעה כירושלים מתמלאת הרוגים. אז זה, רק רוצה להגיד, זה חלק מהפגם של עבודת השם, זה קודם כל הנביא מתנבא על נפילת המעלה של אריאל, אחר כך יצוות האנשים למדע. שלב שלישי, אחרי הריחוק הפנימי בלב, יש ריחוק בפועל במעשה, אבל עדיין בסתר, זה בעצם הקריאה השלישית, וזה החטא הוא שמתחבים בסתר ושם חוטים כבר במעשה בפועל, לא רק שהריחוק הוא בלב, וזה הנביא אומר, זה כבר שלב חומרה חדשה של חירוף כלפי מעלה. של כאילו הקדוש ברוך הוא לא רואה. ואגב, בזה גם רוצה להוסיף נקודה, מצאתי בחז"ל שיש להם בעצם שתי הסברים לזה, שבעצם שתי דרגות שונות, שני מוכרים, אחד זה חז"ל אומרים על בסיס הפסוק הזה של הפקחים אם כחומר היוצר ייחשב, כלומר, זה נראה שאתם, כשאתם חוטאים בסתר זה נראה ש... אז חז"ל אומרים שאתם מדמים צורה ליוצרה, כלומר שאפשר להתחבא עם הקדוש ברוך הוא, ואני מגיש כמו שאפשר להתחבא עם בשר ודם. חז"ל אומרים בזה שהם נותנים משל יפה, משל הארכיטקט שבנה מדינה, בנה בחדרים, מערים, מערות וביבים, אחרי זמן הוא נהיה הגובה מיסים, ואז כולם רצו להתחבא ממנו, הלכו והתחבאו באותם מערות. אמר להם, טיפשים שכמותכם, אני בניתי, אני לא יודע לחפש אתכם. זה משל ש... הוא מראה את הפשוט, הפקיכם אם כחום היוצר יחשב, מדמים צורה ליוצרה, האם אתם לא מבינים שאני עשיתי את זה, ואני לא כמוכם. זה רמה אחת של בעיה. במדרשים אחרים זה יסוד זה בראשית רבה כפדל, אבל בפסיקתא זוטרתא, פסיקתא זוטרתא שמות כ"ב, זה בעצם החטא פה מתואר באופן חמור יותר, שלא רק שאתם מדברים צורה ליוצרה, אתם עושים כאילו הבורים הם יותר חס וחלילה מהקדוש ברוך הוא. וזה מפורש, חז"ל אומרים שם, אני אקריא, טוב אני לא אקריא, הם דברים שם בין גנב לגזלן, שהמדרש של ככה, מה ראתה התורה להחמיר על גנב יותר מגזלן? אמר רבי יוחנן בן זכאי, לפי שהגזלן, שימו לב, הגזלן השווה את העבד לקונו, כי הגזלן לא מפחד ממך הוא לוקח בכוח, וגם לא מפחד מהקדוש ברוך הוא. אז זה שווה. זה לכאורה מקביל למדרגה שאמרנו קודם, מדברים צורה יותר. אבל הגנב הוא יותר חמור, בגלל זה החמיר עליו התורה, חלק כבוד לעבד יותר מקונו. כעניין שנאמר, אוי המעמקים לאשים להסתיר עצה. כלומר, הגנב הוא מראה כאילו חס וחלילה, הקדוש ברוך הוא, כביכול פחות משגיח מאנשים רגילים. כי מאנשים רגילים הוא מתחבא, הקדוש ברוך הוא לא מרגיש צורך להתחבא. אז אומרים שהפסוק הזה כתוב חירוף כלפי מעלה שהוא יותר גרוע, הפסוק של גנב ולא של גזלן. בסדר, זה מין פלפול כזה בעומק אחר, אבל יש פה בעצם, חז"ל אומרים את שתי הדרגות האלה, גם דימוי צורה לצורה וגם חס וחלילה, חירוף כלפי מעלה יותר מהברורים. אז אחרי כל זה, אחרי שהגענו עד פה, שבעצם חטא שהגיע להתבטא למעשה, שמגיע לחירוף כלפי מעלה, פה אנחנו בעצם עכשיו בפרק למד, הקריאה הרביעית כבר בהשתרשות נוספת בעצם שתי הגיבה, נחצו כל הקווים. בקריאה הזאת, קצת ראינו את זה פעם שעברה, נראה את הפסוקים המרכזיים של זה, אני קורא פרק למד. אוי בנים סוררים, נאום השם, לעשות עצה ולא מיני, ולסוף מסכה ולא רוחי, למען שפות חטאת וחטאת. כלומר, יש פה כבר מגמה מכוונת לעשות משהו שהוא לא הקדוש ברוך הוא. כבר אין פה התחברות, ולהפך, יש פה הכרזה שאנחנו רוצים הפוך. גם בפסוק הבא, לכן נראה את מצרים, ופי לא שאלו. ובעצם המודגש ביותר זה פסוקים תתיוד, כי אמר ראו בנים כחשים בנים, לא אהבו שמוע תורת השם. לא רק שהם לא רוצים לשמוע את תורתו, הם גם אומרים באופן גלוי, אשר אמרו לרואים לא תראו ולחוזים לא תחזרו לנו נכוחות, דברו לנו חלקות, חזו מעטלות, סורו מיני דרך, עטו מיני אור, השביטו מפנינו את קדוש ישראל. כלומר, כבר זה מה שבהתחלה היה בעצם רק נגרע מהיין וגרע מחוסר דעת וצו לצו צו לצו, כלומר הבינו את התורה לא מספיק נכון, מסתיים בסוף התהליך, הכרזה, מה שמדהים זה שוב לגלות עוד פעם, שפה מגיעים לנחמות ולא לתוכחות כמו הסדר הרגיל בנביאים, שגם כשמגיעים לנחמות זה עובר דרך פורעניות קשות. אז פה היו את הפורעניות הקשות, אבל שוב בקצרה ומהר מאוד זה מביא לנחמה. מה שמעניין, אפשר להציג איזשהו מין חקירה, לא ידעתי להכריע בזה, שבעצם החטא שמתואר פה, החטא הישר שמתואר פה, זה ירידה למצרים. נכון? והנביא אומר, הירידה למצרים היא, פה אני לא יודע איך לסיים, האם מלווה בהכרזה שלא רוצה לשמוע על השם ואנחנו יורדים נגד ציווי השם. עכשיו, שכחתי לומר, בפשט פה אמן במפרש, סליחה, שתי השלמות. קודם כל, על איזה ירידה למצרים מדובר? יש מחלוקת רש"י רד"ק. רש"י אומר שמדובר על, זה שתיים באותה תקופה יחסית, רש"י אומר שמדובר על סוף מלכות ישראל כשהושע מלילה. שלח למלך מצרים, הרד"ק אומר זה בזמן מצור סנחריב. רק חזקיהו ששלחו ל... מי? הרד"ק? אז תקן אותי, כן. לא בדקתי עכשיו, כתוב לי לא ככה. כן? אחז? לא, זה היה מוזר מאוד, כי... בסדר. בקיצור, מה שאני אומר זה שצריך עיון האם הכוונה שעם ישראל במפורש אומר, מה שאומר הנביאים, הרחיקו מפנינו את רוח ישראל, הרואים לא תראו ולחוזים לא תחזרו. קצת משהו לי זה לא הכוונה, אלא הכוונה בעצם זה שאתם יורדים למצרים. זאת אומרת, גלו על כל הברכה הלאומית של הקדוש ברוך הוא, שלא לחזור למצרים. זה המעל מדגיש, שבעצם, מה הסירוב הגדול? כי מה שקודם פה, את פילו שאלו, זה לא רק לא שאלו את הנביא מה לעשות, אלא בעצם עושים הפוך במצוות תורה, לא לחזור למצרים. והם הולכים ומותחים מהר. שייך לכל הסוגיה שדיברנו עליה כבר במסע מצרים, שמצרים מהווים בעצם דגם קבוע חלופי לביטחון של ישראל בהשם, והם כאילו המייצגים במציאות של הביטחון בחומר. אבל, אז אני אומר, כך או כך, אני לא יודע אם הכוונה היא שבאמת, שוב, יש פה שני דברים מחוברים, השאלה מה החיבור ביניהם, השאלה האם זה שישראל עודי מצרים זה כהתרסה, אבל בכל אופן אני מאוד מרחיב אותה, כאילו הוא מוצא את זה, כאילו רואים את זה בפועל, או שכאלה שבאמת אמרו את זה, שזה יש פה מין שתי חטאים שלו, ירידה למצרים, ושם ישראל עודי פירוש לא רוצים לשמוע על המצוות. אבל בהם, בפסוק י', סליחה, פסוק ת', הוא אומר שיש פה, שיש שלוש דרגות של ריחוק מהשם גם פה, הוא אומר שיש, הוא אומר ככה, יש מי ששומע תורת השם, וגם מאמין בו, אבל בכל זאת מחליף את מצוותיו מצד תאווה, זה כעם מהריו, שלב שני מכחיש שזה השם ציווה ככה, שלב שלישי אומר לא, השם ציווה ככה, אבל לא אכפת לי. והנביא באופן מהיר מעביר לנו את כל התהליך הזה, שמוביל לאמירה מפורשת, לא רוצה לשמור את דבר השם. עכשיו, כאן מופיעים, בתוך זה יש לעג לישראל, עד כמה הם משקיעים במצרים בידי אליהם, זה פסוק ו', ואיך זה יתגלה כלא רואים. אחר כך, בשתי פרשיות הבאות, הפרשייה הראשונה מי"ד ב', היא עוסקת בעונש אחד, ואחר כך הפרשייה הבאה מי"ט ו', היא עוסקת בעונש שני. העונש הראשון הוא דבר מאוד מפתיע, סתם צריך לזכור אותו, לחשף אליו. השם אומר ככה, מה תהיה התוצאה של הביטחון שלכם במצרים? כה אמר הקדוש ישראל, יענו מעשכם בדבר הזה, ותפתחו בעושק ונלוז ותשענו עליו. לכן נגיע לכם האבון הזה כפרץ נובל לבאי מחומה נשגבה. אשר פתאום לפתע יבוא שברה. כלומר, זה כמו שאתם פותחים מחומה שפתאום מתגלה שהיא נסדקת. אז אם היינו עוצרים פה, זה בעצם היה נראה, כי היה דבר שהנביא הרבה פעמים אומרים אותו, עוד מעט אנחנו נראה שהפרשייה הבאה בעצם בזה עוסקת, אתם מותחים משהו אנושי, התגלה שהאנושי הוא נופל. וזה קשור מבחן השיטפון שלנו פה, שחוזר פה בחטיבה. אבל תראו את הפסוק הבא, הוא שברה, אומר הרד"ק, הוא שברה, מי שבר אותה? השם. כלומר, יש פה שבירה אקטיבית, לא רק, זה לא נשאר רק בגדר טוב, האנושי מתישהו נופל. אבל מה השם עושה, זה חשוב, הוא שברה כשבר עיני יוצרים, כתות, לא יחמול, ולא ימצא מחיתתו חרס, לחטות אש ויקוד ויחסות מים מגבר. מה לומדים פה הלכתי? לא מכירים? איזה הלכה לומדים הפסוק הזה? איתי. יפה. פה כתוב, פה לומדים את השיעורים המינימליים של הוצאת כלים בשבת. אם אתה מוציא חרס על גם אתה חייב, אם אפשר עוד לשים בו מים. סליחה, לחטות בו חרס ולחשוף מים מגבר, או אם יש לך חרס שהוא, השימוש המינימלי שלו זה, אם יש לך חרס שבר כלי שעוד יכול, אתה יכול לשים בו קצת מים, אז זה עדיין נחשב כלי. עכשיו, מה כתוב פה בעצם על הנביא? הנביא אומר משהו, צריך להבין את המשמעות שלו. הוא אומר, לא רק שהחומה תישבר, זה כבר אין לכם מה לעשות בה. וכל העיר תישבר ותיהרס. לכאורה לכם מספיק לומר את זה, זהו, אבל השם אומר לא. כשהשם שומר משהו, אז לא נשאר שום תועלת, אפילו הכי בסיסית. ושוב, אני נשאל כאילו שאלה אתה, מה זה משנה? נניח שהחומה נשברה, כל העיר, אתה בא, עיר מעוסקת, אין כלום, אבל אתה יכול לקחת חרס ולאסוף איתו מים. נו בסדר, זה לא מספיק חורבה? לא, כשהחורבן הוא אלוקי, זה אני חושב קשור מאוד. המידה כנראית הייתה פה בפרשייה, כל פעם הפורענות מכוונת לכת וגם הנחמה, עוד מעט נראה. הפורענות היא כזאת שכשהישראל מצהירים וגלוי, מרחיקים יוצא לגמרי הקדוש ברוך הוא, אז גם השבירה היא לא רק, היא לא רק בגדר של, של תוצאה, של השם לא יהיה אתכם, אלא גם השם אקטיבית פונה להרוס אותם, כמו שהם אקטיבית פונה מגדור, פונה אקטיבית נגדם, וזה בכוח אלוקי. כוח אלוקי הוא לא משאיר, אני חושב שזה בעצם המהות של מועד, הוא לא בגדר המקרים, הוא לא כאילו משתמש עכשיו, טוב, לשבור להם פטיש לחומה, לא. כשהקדוש ברוך הוא שובר, אז אין שום קיום. זה בעצם מה שאני רוצה לומר. ואז רק אחר כך מגיעה גם התוצאה, זה נחשב הפרשי הבת, את ו' י' ח', גם מה שנתואר פה כתוצאה עם מילאית, שאתם פתחתם בסוסים, עם אלה ירדפו אחריכם. מה? מה כבר?
זה
שואל מתי... כן, אבל זה לא ירושלים, אתה שואל... כן, אם זה עשרת השבטים הזה ברור, אתה שואל אם זה בימי חי... כן, אולי זה הרי יהודה. למרות ש... חידות כן אומרים פה שזה ירושלים. לא יודע, אולי הכוונה כבר לחובן ירושלים, אבל אני חושב שלא יודע.
זה לא
יודע, צריך להעיל, כאילו, אתה שואל אותי בדיוק, על איזה פורענות הוא בדיוק לדבר. אם זה ימי חזקיהו. אולי זה הכוונה שאסוף פה, אבל אז קשה להגיד, זה לא על כבר, לא יודע. אתה אומר, צריך להגיד, זה על הרי יהודה, יכול להיות. טוב, ואז מגיע המהפך, פסוק י' ח', ולכן יחכה השם לחננכם, ולכן ירום להחמכם, כי ילוקי משפט השם, אשרי כל חוכי לו. מה זה הולכן הזה? אז שני הפעם מסבירים, ולכן יחכה השם, לכן הכוונה, יחכה השם, הכוונה, לא מיד יושיע אתכם, אלא בגלל חטאתכם, הוא יחכה קצת ואז יושיע אתכם. כל הקריאה הרביעית, מה שהיינו מכירות הראשונות, כלפתע פתאום, תגיע לישועה. בקריאה הרביעית יש מין עיכוב שהקדוש ברוך הוא מעכב את הישועה בגלל גודל החטא של ישראל. מה? אמרתי עכשיו אופציה אחת. אמרתי עכשיו תודות מסביר. אבל בעצם מדרשים רבים, ורש"י גם מסביר ככה, אני חושב. אני לא התכוונתי שיש מחלוקת. כן, השאלה זה מהר טובה או ש... כן, אז חז"ל מסבירים שבדיוק הפוך, שלכן נחכה השם לחנכם, לכן נחכה השם לחנכם, זה מתואר עד כמה הקדוש ברוך הוא מחכה בגלות כבר לחנן אותנו, ואז זה הפוך. בגלות השם רק מחכה, וחז"ל מדגישים את זה. אביא שני מקורות, בסנהדרין צדיק זין, שמא תאמר אנו מחכים והוא אינו מחכה, זה אחרי כל התיאורים של הקשיים של הגלות, שמא תאמרו אנו מחכים והוא אינו מחכה, תלמוד לומר ולכן יחכה השם לחננכם ולכן ארוך לרחמכם, ואז ולכן הוא ממש מהפך, שאחרי כל הפורענות מיד, אבל תדעו שיחד עם זה, השם מחכה כל הזמן רק לגאול אתכם. יותר מזה פסיקתא רבתי, למד א', מה? כן, כן. רש"י לא אומר כמו שאמרתי עכשיו, לא? אלא מה? אז זה כמו המצודות. בסדר. אז פסקה זאת, פסיקת הרבתי, פסקה למד א', אמר להם הקדוש ברוך הוא, לא המלאך עצמו נשבע שאני ממהר להביא את הקץ לגאול אתכם משעבוד ועול מלכויות, אלא אני נשבעתי, כי אשא אל שם ידי, ולכן יחכה השם לחננכם, ואין לכן אלא שבועה. לכן הכוונה, עם כל זאת, אני נשבע, אומר הקדוש ברוך הוא, שאני מחכה לגאול אתכם, לא רק מידותיי, לא רק המלאך. ועד פה, מעט עד סוף הפרק, מגיעה מלחמה גדולה, ש... מה? אני לא ברור לי. יש לפי מה? זה לפי המצודות ראה שזה מובן, בגלל שלא אביתי לשמוע אני אחכה עם הגאולה, אבל לפי המדרשי חזר שכן, זה לשון תשובה שזה בעצם הפוך, אני רק מחכה, זה קצת זה חלק מה, אני לא יודע, זה חוץ מלומר, להצביע לקושיה ולומר מה רואים פה, שזה חלק מהטלטלות האופייניות כמו החטיבה, שמיד אחרי ותוך כדי הלכה הוא אומר, לכן, כלומר, אבל אני נשבע, אבל פשוט המילה לכן אני לא יודע להסביר. כלומר, מה היה קודם, אבל זה עוד פעמים בנביא ככה, זה נשמע לי הראשון שלהם. טוב, ואז, אחרי הפתיחה הזאת ולכן לחכי השם, אז שוב הופיע בבת אחת הנחמה, שהיא בדיוק המצב ההפוך מהריחוק בשיאו מהקדוש ברוך הוא, השביטו מפני מקדוש ישראל. לעומת זאת, בעתיד, ההדגשה הגדולה זה עד כמה קרבת השם תהיה טבעית. כי עם בציון ישב, בירושלים, בכל לא תבכה. חלון נכונך לכל זעקך כשומרו הנך. כלומר, לעומת, ראינו, האקטיביות הנוראה של ההריסה, בעתיד הקדוש ברוך הוא יהיה קרוב לעם ישראל, אפילו עם ישראל יצטרך לבקש, איכשהו תבקש, סליחה, כן, לא יצטרך לבכות, ומיד שתזעק אז הוא יענה לך. ופסוק הבא, לא יתכנף עוד מוריך ויועניך עוד עוד עודך, השם לא יסתתר עוד, אומרים רש"י והמצודות. ופסוק א' מתאר מציאות מיוחדת, ואוזניך תשמע לדבר מאחריך, לאמור זה הדרך לחובו, כלומר, כל אדם, יהיה, כל הזמן, האוזן שלו תהיה קרויה, כי כל הזמן מאחוריו הוא ישמע את הקולות, איך ללכת בדרך השם. כן, תראו איזה המציאות ההפוכה לחלוטין, להשגיד את פנים בגלל ישראל ועשים להתרחק. לא, בעתיד זה ממש קרוב לבחינת אבן מקיר תזעק. כלומר, כל אדם מסתובב, הוא כל הזמן ישמע מאחוריו את הקולות, איך לשמוע הקדוש ברוך הוא. ואז תראו, זה הפסוקים שדיברתי עליהם. שבעצם אנחנו חוזרים פה לפרק ב', ותמתם את ציפוי פסילי כספך ואת עבודת מסכת זהביך, תזרם כמו דבר צאת אומר לו. אנחנו רואים להמשך פסוקים עוד יותר מפורשים של זה. ואז כל הפסוקים עד כל הפרשייה, עד סוף הפרשייה, התקפה בעצם מדגישים איך שהטבע גם ישתנה לקרבת השם, ויתוקן קרבת השם. הבהמות יוכלו בלי חמיץ, כלומר אוכל מנופה, מי יתעלו את הבהמות למדרגת אדם, צריך להבין לאיזה משל זה מדבר, והחטא החמה והלבנה, כלומר שומרים את תשתית העולם, חטא שאנחנו איתו מאז הבריאה, יתוקן. והאור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבתאים כאור שבעת הימים. ואז, עד סוף הפרק, שסיים את הקריאה הזאת, הקריאה הרביעית, מפל את השור שוב. טוב, נאמר שוב מפל את השור, כמו כל הספר חוזר אליי המון המון. פה, עשו לחשוב מאוד קשה איך לקריאה שלנו, אז קודם כל לפשוט מפל את השור, זה תמיד אומר, וכל מה שאמרתי עכשיו שיקרה בעתיד, זה עומד להופיע עכשיו בזמננו מפל את השור. יד השם עומדת להתגלות, וקרבת השם מתגלה. פה, באמת הדגש שיקרה מפל את השור, זה לא על יד השם, ההשגחה של השם, אלא על הגילוי, השכינה שקורה שם. תראו את ההדגשה הזאת. הנה, שם השם בא ממרחק. כן, כבר הביטוי הזה, שם השם בא ממרחק, זה לא יד השם, זה לא סתם ביטוי השם, שם השם בא ממרחק, בואו נפה וקורת נושאה, שפתיו הנוזם, לפנו כי יש אוכלת, ורוחו כנחל שוטף, עד צבא יחצה. אחר כך באמת יש גילוי בתוך עם ישראל, פסוק אפד, השיר יהיה לכם כלי להתקדש חג. לפסוק למד, וישמיע השם את הוד קולו, נחת זרור יראה. פסוק הבא, כי מכל השם יחת השור. אתם רואים, הדגשה מאוד גדולה על מין גילוי כזה שהקדוש ברוך הוא מגלה, שממנו השם מפחדים ועם ישראל שרים לו. אחר כך פסוק למד, ג' לשמת השם. אז אני לא יודע להסביר פה כל פסוק פסוק, אבל אני חושב שזה בהחלט הדגש שרואים פה שחותם את הקריאה הזאת, שלא רק בעתיד יהיה מהפך של הופעת הקדוש ברוך הוא, אלא כבר המפלת השור היא בעצם תהיה עם גילוי שכינה. זה אני חושב במשפט אחד, מה שנאמר פה. אז נסכם בקריאה הרביעית בעצם, עם ישראל הגיע לחטא הקשה ביותר, למרידה גלויה מול הקדוש ברוך הוא, בזה שיורד למצרים. מותח באנוש. לעומת זאת, הקדוש ברוך הוא פה מתחיל להציג את האפשרות השנייה. כלומר, שכחתי, קודם כל, הפורענות לעם ישראל תהיה בהתאם, לא יישאר אפילו מחיצתו אחרי הסחטוף לחטוף יש מלכות. אבל לעומת זאת, גם הנחמה יהיה מצב של קרבה עצומה של הברואים לבוראה, גם של אנשים, גם של החיות, ושם השם, נשמת השם, כל אשר יופיעו במפל את השור. מפה אנחנו עוברים לקריאה החמישית, שהיא בעצם פה בחידור שלנו על שני פרקים למדע יפה מבית. ואמרנו, הקריאה הזאת היא מתחילה בתוכחה, אבל זה נראה יותר הזכור החטא, עוד מעט תראו ממש בלשון הנביא, נראה יותר הזכור החטא כמעבר הנחמה יותר מאשר תוכחה. לכן אמרתי שכאילו זה נראה כמו פה כבר משהו אחר, זה עוד פעם התוכחה על הירידה למצרים, אבל הפעם יותר בתור ציון עובדה, בטחתם מצרים, חטפתם, אבל מזה יתגלה שם השם. וזה אני חושב בעצם, אם ישאל מה הכותרת של הקריאה החמישית, תראה, בעצם הכותרת היא גילוי, זה ברור, השווא של הביטחון באדם לעומת הגודל של הביטחון בשם, זה סוגיה שחוזרת בישעיהו. אז באמת פה זה נעשה, גם פה זה אומר לעשות בשני צדדים, דרך החיוב, דרך השלילה, דרך השלילה, שזה בזה עוסק את רוב הקריאה, זה מה קורה כשישראל הוציאה מצרים, איך מפלת מצרים מגלה את עצות האדם, וממילא, שנייה רגע, עושה פה נקודה, כן, דרך השלילה דרך חיוב, דרך השלילה זה כשמצרים נופלים יחד עם אלה שבטחו בהם את גלי הזכות של האדם, דרך החיוב, הגודל של הקדוש ברוך הוא שוב פעם מפל את השור. פה אנחנו נראה שפה מפל את השור מביאה תהליך מיוחד של דרך גילוי של השם, אז יש פה תיקון מוסרי גדול של עם ישראל. עכשיו, בעצם החלוקה היא כזאת, יש פה שני פרקים, למדע יפה למד ב', אני חושב שהחלוקה לשני פרקים היא מכוונת למשהו. בעצם פרק למד ב' עוסק, כמו שאמרתי, בתהליך של תיקון מוסרי בתוך עם ישראל. אנחנו רואה שבעצם שוב עוסק בפער הזה שבין, יש פה ברור מוסרי מיוחד שגם חשוב לעמוד עליו, ששייך במיוחד לפער הזה שבין עם ישראל עכשיו חוטא, הנביא יפגיש לו פתאום עם נחמות עתידיות, עם יד השם, אבל אז שוב צריך לתקן את הסיגים שקיים עכשיו, ושאפילו נוצרים, אנחנו נראה פה, יש סיגים מיוחדים, מוסרים שנוצרים, דווקא מהנפגש עם הנחמות. נגיד כבר את המילה, שעננות. כלומר, כשאדם חוטא, הנביא אומר לו, תקשיב, יבוא תיקון, אז הוא צריך להיות שענן, נראה זה. זה חטא שעננות שאנחנו רואים אותו בפסוק בלמד ב' ת' נשים שעננות קורנה. טוב, אז ניכנס לתוך הקריאה. אז שוב רק נגדיר פרק למדע לפסק באפסות הביטחון באדם, ביטחון מצרים, לעומת גדלות הביטחון באשם מפל את השור. פרק למד ב' התיקון המוסרי שנמשך בזה. אחר כך נשאר לנו פרק למד ג' לקריאה האחרונה שהוא הופנה כבר לאשור. כן, אז פרק למד א', פסוקים א' עד ג' בעצם על דרך השלילה. הו יהודים מצרים לעזרה, על סוסים ישענו, והבטיחו על רכב קירב, ועל פרשים תייצמו מאוד. עכשיו, שימו לב שפה זה כבר לא מתואר כתוכחה, אלא כסיפור היסטורי, ולא שאול קדוש ישראל ואת השם לא דרשו. כלומר, מין הסיפור כזה? היו אנשים שחטאו ולא בטחו בהשם, הלאה, המשך הסיפור, וגם הוא חכם ויפה רב ודבריו לא הסיר. כבר רואים שהדגש פה זה לא תוכחה, איך אתם עושים את זה, תראו מה יקרה ולא ישר כמו שראינו יהיה חורבן, אלא הוא כבר הפך לנתון, תדעו. הוא סוקר את זה כסיפור. הם ירדו למצרים, לא בטחו בהשם, וגם הוא חכם ויפה רב, גם הוא נשודם. ואז, לאן כל זה מביא? פסוק ג' הוא מצרים אדם ולא אל, סוסם בשר ולא רוח. והשם יתה ידו ונחשה לו זה ונפל לו עזור ויחדיו כולם נחלו. כלומר, בעצם, אפשר להגיד במשפט אחד, הביטחון של ישראל ומצרים והנפייה שלהם ביחד הראה את עצות הביטחון באדם. עכשיו, חשוב לראות פה, פסוק ג' תראו איזה דבר חריף בעצם כתוב, הוא יצא עם אדם ולא אל, וסוסיהם בשר ולא רוח. כתוב פה בדרך השלילה, מה, איזה תפיסה הייתה של מצרים בעיניהם עצמם, וגם בעיני ישראל. של מצרים, של אל. כמו שמלך מצרים אומר, רק שלא ידעו לי מלך צור, שנייה. לי אורי ואני עשיתי, ביחזקאל כ"ט. אז יש פה ביטוי בעצם גם מפורש בישעיהו, שהייתה תפיסה של מצרים שהם אל. והנביא אומר, כשמצרים יפלו, יתברר שהם לא אל, והם לא רוח. אז זה הדרך השלילה. אז אתם רואים כמו שאמרתי, שבעצם, עכשיו מפה, יש בעצם בעיקר נחמה, ואחר כך גם קריאה לתשובה, אבל תראי שבעצם כבר פה, יש מין חריגה כבר מהתוכחות הקשות שיש בחטיבה הזאת, יש בו תיאור של החטא של ישראל, אבל בתור תיאור של ישראל, ומה התוצאה שלו. אחר כך פסוקים ד' לתת מפלת אשור, בואו נראה מה הדגש פה של מפלת אשור. ככל אמר השם אליי, כאשר יגיע הערים והכפיר על תורפו, אשר יקרא אליו ולא רואים, מכולם לא אחת ומאמונם לא יענה, כן ירד השם צבאות לצבוע על הר ציון ועל גבעתה. כלומר, כמו שהערים לא מפחד מאף אחד, ככה מול המון גויים, כדוש ברוך הוא לא מפחד מאף אחד, יורד אל כולם. כציפורים עפות כי יגן השם צבאות על ירושלים, כנון ביציל פסוח ומת. יש פה דגש גדול על זה שלא קורה כלום מצד ישראל, אז הכל מצד הקדוש ברוך הוא כציפורים עפות, כארי. הדגש הזה ממשיך, גם תראו בפסוק ח', נפל אשור בחרב לא איש, וחרב לא אדם תאכלנו. כלומר זה לא איש, זה לא אנושי, זה לא אנושי מה שקורה פה. ופסוק ט', עוד יצא לחזור לפסוקים הקודמים, פסוק ט' גם. וסלון ומגור יעבור, זה על השור, וחטאו מיני שריו, כלומר השרים יפחדו, כאילו יש דגל של צבא, נאום השם אשר אור לא בציון ותנור לא בירושלים. פה הנביא אומר, שמפלת השור תחשף הנהגה של הקדוש ברוך הוא, יחשף שבעצם יש תניד לקדוש ברוך הוא תנור בירושלים, מה זה התנור הזה? אז בפשט, אשר הוא לא מציל ותנו לו בירושלים, הכוונה לשרוף את השור. אבל שימו לב לביטוי המבני הזה, כלומר, השם אומר, זה שחרב לא איש תתגלה בירושלים, זה שהשם כציפורים, כערי יגן על ירושלים, כל זה בגלל שיש בעצם מצב קבוע. יש לקדוש ברוך הוא אור בירושלים. יש לו תנור שם, כלומר, האש של השם היא נמצאת שם. ומפה אני חושב ממשך, לא מצאתי איזה מקורות, גם לא מספיק, אני זמן אשר לחפש, אבל אני מקווה למצוא לזה, שהאור והתנור הם בעצם היסוד למה שאנחנו נראה בפרק לבית, תהליך התיקון שיקרה בתוך ישראל. כי שוב, אם נסכים את פרק לבית, ההצגה הייתה, ישראל הלכו עם מצרים ולכן נפלו והתברר אסותם. לעומת זאת, הקדוש ברוך הוא באשור התברר עד כמה עם ישראל ניצל על ידי משהו אלוקי, 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 זה הדגש פה. אבל, אני חושב שפה זה בעצם נקודת החיבור, הקדוש ברוך הוא מציב תנור בירושלים. ההמשך של זה, אני רוצה לטעון, אפשר לומר שזה המשך, שזה פרק למד בית, הן לצדק עם נוח מלך נוסעים משפט ישור, זה בעצם, עכשיו פה זה החזרה בתשובה. כלומר, אנחנו נראה שעם ישראל חוזר למלוכה של צדק, הערכים מתיישרים, ואנחנו נראה את ההמשך. רק אני חוזר רגע לפסוקים ו' ז', שובו לאשר העמיקו שרה בישראל, חוזרים פה לקריאה התשובה, שוב, אני לא אומר עכשיו ביטחון, אבל תעשו לזכור, מתי הייתה הקריאה התשובה האחרונה לעם ישראל? בכל ההוי, אני חושב, אני לא אומר את זה בביטחון, אבל בכל ההוי אני חושב שלא היה, אלא רק ראינו את הדילוג חטא, תוכחות כאלה מסתובבות ולחמות. בקבליים בסדר, זה חלק מהתוכחה. הוא אמר להם תלבשו בשובה בנחת, והם אמרו על סוס נרכב, על כן תנסו. זה לא היה קריאה לתשובה, היה בקבזיין ת', לכן בזאת תלחופה רבון יעקב מסובו כל הבני מזבח. ו וזהו, לפני זה אני חושב שאנחנו ממש מגיעים לתחילת הספר, אבל צריך לבדוק את זה יותר בקיצור. אבל אני חושב, תראו לי את הפסוק, פסוק ז', אצלנו, למידה אלף ז', כי ביום ההוא מסון איש לאלילי כספו ולאלילי זהבו אשר עשו לכם ידיכם חטא. מה זה מזכיר? פרק ב', פסוק כ'. ביום ההוא ישליך האדם את אלילי כספו ואת אלילי זהבו אשר עשו לו. אז ממש חוזר ישר, אומר, אז בעצם, מפה אנחנו בעצם הגענו, אחרי כל הקריאות הוי, שעברו הנחמה, הגענו בעצם למצב, הקדוש ברוך הוא אומר, כשאני אפיל את השור, עכשיו עוד מעט, אז התגלה המצב, כאין המצב של חזון ישעיהו, שבו התגלה המעמד העתידי שבו כולם התבטלו אל מול שם השם. ואני חושב שחלק מזה זה הסוף של פרק ל"ד, אשר הוא לא בציון נתנו לא בירושלים. טוב, נראה לי אעשה עכשיו רק את פרק ל"ב. פרק ל"ב בעצם חוזר מהנהגת יד השם הגדולה אל התיקון עכשיו שיקרה בתוך ישראל. הרי מה היה לנו? היה לנו חטא. בכל הקריאות עד עכשיו בחטיבה היה חטא שהוביל, שאמרנו שיש ממנו דילוג על נחמה, וכל פעם הידע הזה ישע גדולה גם פורענו שעם ישראל. עכשיו פה פרק ל"ב הייתי אומר בעצם, אנחנו מגיעים לתיקון החטא סוף סוף. הן לצדק ימלוך מלך ולשרים משפט ישור וקורא. פה סוף סוף מגיעה החוליה המקשרת בין החטא לנחמה. עם ישראל ימנה, או הקדוש ברוך הוא ימנה, מלך שימונה לעשות צדק ושרים למשפט ישור. ואז תראו את יופי, והיה איש כמחבר רוח וסתר זרם כפלגי מים מציון. כלומר פתאום, הפרשורים שלו לא קוראים חזקיהו, אם אני זוכר, יש כבר מישהו הסביר שדורה למשיח, אני לא זוכר. מה? איפה? לא, אבל פה לא באתי לומר, לא, אבל בדיוק מה שבאתי לומר עכשיו, זה שלא רק כתוב פה שם ערך משיח, כתוב פה שעם ישראל ישו לעשות צדק, באופן לאומי, זה לא אותו דבר. זה שתהיה טובה, זה החטיבה המלאה מזה. אתה יכול לעשות את העבודה, מה בדיוק כל פעם? אבל שוב, אבל זה בדיוק הזה, שם השם ישים צדקה למשפט. זה בעצם נושא עד עכשיו עד השחטיבה. אתם חוטאים, אני מגלה לכם מה אני אעשה בעתיד. איזה טובה תהיה בעתיד, בניגוד לחטא שלכם. פה, פעם משנה שזה עובר דרך התיקון שהיה מסר עצמו. אתה תראה, זה לא רק הפסוק הזה, זה כל הפרק הזה. אז קודם כל רק באתי להדגיש, זה עכשיו הנקודה הזאת מרגשת פסוק ב', שעד עכשיו בחטיבה תואר, שמשל השיטפון היה אתם מותחים עם עשב אדם, אתם תראו שהוא ייפול בשיטפון, ורק הגנת השם יתגן. פה כתוב שיהיה מלך שעשה צדק והוא יהיה המחסה. כלומר, המחסה שעד עכשיו תואר, הקדוש ברוך הוא יוצר את המחסה, הוא יהיה המחסה שיהיה לו ביטוי אצלכם, במלך שלכם. איש כמחבר רוח בסדר זרם, תפלגי מים מציון. ואז יש פסוקים ג' עד ו', נושא ישיר, חזרת הערכים למקומם, ולא תשען עיני רואים ואוזני שום תקשב לה. כלומר, יפסיק הכיסוי של עיניכם ותחזרו לראות סוף סוף את הדברים כמו שהם. ואז פה ממש פירוט יפה, לבב נמהרים יבין לדעת ולשון הגיעים תמיד לדבר צריכות. כלומר, כל המעקשים יתיישרו. אז הביטוי של זה, הפסוקים הבאים, לא יקרה עוד לנבל נדיב ולחילה אלוהי עוד שואת. יש פה ממש תיקון מערכתי של הערכים, יפסיקו להגיד לנבל נדיב. כל הבלבול הזה שהיה בחטיבה, הריחוק מהשם, פה מתגלה שבעצם, אני חושב שזה מה שנוסף פה, שהריחוק היה לא רק מהקדוש ברוך הוא, לא רק לצפות השם, אלא במידות הבסיסיות, המבט הפשוט על העולם. מי זה קילאי ומי זה נבל? ומי זה נדיב, זה בדרך כלל לא מסובך לראות, לא צריך לכאורה תורה בשביל זה. ומתברר פה בנביא שבעצם גם זה עבד. והוא אומר, ואנחנו רואים את זה דרך התיקון, כבר יהיה מצב שיפסיקו להגיד לנבל נדיב, ולחילה לא יאמר עוד שואה. ואז הוא מברר, ואז הנביא, כי הוא יורד פה לפרטים, זה מעניין, מה מתחדש? כי נבל, הפסוק ו', כי נבל נבלה ידבר, ולבו יעשה אבן. על הפסוק ז', וחילאי כי אברהים, פסוק ח', ונדיב לדברות יעץ. מה נביא עכשיו בא לספר למי זה נבל ונדיב? זה יכול להיות די בסיסי. אז אני רואה סוגר, אני חושב שזה הכיוון פה, צריך לפרט את זה, אבל שאם תסתכלו מה הנביא אומר, מי זה נבל, מי זה נדיב, מי זה קהילאי, אז בעצם הוא מאוד מדגיש מה המגמה הפנימית יותר מאשר מה המעשים שלו. אני חושב שזה בעצם הקושי, רואים את זה בזמננו בקלות, שהרבה פעמים אתה יכול לדון אדם, הבלבול נובע בזה שאתה מתייחס יותר למעשה, מה, אם הוא פזרה, אתה רואה שהוא נותן המון כסף, זה אומר שהוא נדיב, אתה לא רואה שהוא לא נותן, זה אומר שהוא קמצן. אבל ישעיהו מאוד מדגיש, כי נבל נבלה ידבר וליבו יעשה עוון, לדבר לשם תורה, קהילי קהיליו רעים והוא זימות יעץ. זה דברים שגם זה נוגע סוגיות במשלי, סוגיות מוסריות במשלי, של המוסר הוא בלב ולא רק לפי המעשים. אתה לא עובד, נדיב נדיבות יעץ, והוא על נדיבות יקום. כלומר, אני אומר את זה כל זה בסוגיים, שזה ברור חשוב פה שאפשר לקחת אותו כסוגיה לפני עצמה ולעסוק בה. פה ישעיהו אומר, הערכים יפסיקו להתעוות, ואנחנו אומרים, אפילו הערכים הכי פשוטים, בסיסיים, של מידות, מי זה מה, זה יכולה... ורואים פה שמקור, אני חושב, שמקור הבלבול הוא מזה הפער שיכול להיות לפעמים שדווקא מישהו שנראה לך נבל, אבל בעצם הוא נדיבות יעץ, הוא נדיב. ואז ישעיהו בשלוש פסוקים מגדיר מי הוא הנבל, מי הוא הקהילה ומי הוא הנדיב. אז זה שלב אחד, יהיה תיקון אנושי של הערכים שלכם, ואני חושב, זה שלב אחרי מה שראינו באשור, השם לא, חרב לא איש, חרב לא אדם, השיעור לא בציון, זה יגיע אחר כך ידי ביטוי בתוככם. בתוככם אמרנו, יהיה המחסה מהזרם, אתם יחזרו אליכם הערכים. אבל אז, אני חושב, אבל אז, זה הפרשה הבאה מפסוק ת', יש סיג שמגיע עם זה, פסוק ת'. המשך התיקון המוסרי בתוך ישראל, אבל תיקון מיוחד שנובע מזה שם ישראל בחטאו, והוא פוגש פה נחמות גדולות. כי הנביא אומר ככה, נשים שעננות קום נשמן הכוי, בנות בוטחות תאזן האמרתי. מה זה נשים שעננות? אז אומר, אני רוצה לזכר מי אומר מה. המצודות אומר שמדובר פה אנשים שנהיו שעננות כי הם ניצלו מנס מיד סלחרים. ואז הם חשוב בטוחות, אם הם ניצלו זה אומר שהם מקיימות את רצון השם. עוד פירוש. איפה זה? טוב, אני לא זוכר שזה היה פה עוד פירוש אחר על זה. בכל אופן אומר, השעננות היא בדיוק הסיג שיכול להיווצר בחטיבה הזאת. בשלב שאנחנו בו, בעצם מה נביא אמר, אתם חוטאים, כבר יש פה שבירה גדולה שלכם. אתם חוטאים ולמרות זאת אתם תגיעו לכל המצבים האלה. והנה זה גם קרה, זה אומר לי קודם בימי אשור. באמת, אני אגיד על פי המצולות, בימי אשור קרתה בעיה מוסרית, שמה, שעם ישראל בעצם עדיין לא נתהר מחטב, אבל הייתה הצלה עצומה, וראינו פה מה טמון, בעיה כמין תיקון מוסרי. אז עכשיו מביא שענות, בסדר, זה הכל בסדר. אם שברת, אני אגיד כי עכשיו בגדול כחלק מהחטיבה פה, אם שברת את החטאי, אמרת שלכולם יש נחמה, אז בסדר. אז פה יש ברוך חשוב, ימים על שנה תרגזנה בוטחות, כלומר, שלא תבינו לא נכון, פה הנביא מחזיר לאיזון, שאמרנו שהוא מאפיין, הוא אחד מאפיינים בחטיבה הזאת, מחזיר לאיזון, אל תחשבו שאמרתי נחמה הזה עכשיו, אתם עומדים לרגוז הרבה זמן ורק אחר כך תבוא התורה. ועד יש פה כמה פסוקים של פורנות בהקשר הזה. עד מתי, תצטרך עם השקע פורנות, תסתכלו את דבר, עד יערה עלינו רוח למרוב. כלומר, זה שעכשיו נכנסו לתיקון אנושי, ולתיקון הערכים, אל תחשבו שזה עכשיו יכול להיגמר ככה. אנחנו צריכים לחכות לרוח למרוב, למעשה השם. ורק אז, תראו איזה יופי, אחרי הרוח למרוב, ושכם במדבר משפט, זקה בקרמל תשב, אני קורא פסוק י"ח, וישב עמי מלווה שלום, ובמשקלות מבטחים ובמנוחות שעננות. השעננות המוצדקת תוכל להיות רק אחרי שהתיקון יהיה שלם, שהקדוש ברוך הוא ירא רוח ממרום ועם החליל. אז בעצם כל הנחמות שאמרנו, זה לא עכשיו, זה לא כאן מעכשיו, זה לא שאתה עכשיו יכולים טוב להגיד בוא נתקן את זה, הוא ככה, הוא ככה, זהו. לא, צריך לחכות לתיקון שיבוא מצד הקדוש ברוך הוא. אני חושב שזה בעצם אמירה על כל החטיבה, שכל מה שאמרנו שעל הנחמה רואה שומע את הפורנות, זה לא מעשה אנושי, זה מעשה אלוקי. רק אז אפשר להגיע לשעננות. אז טוב, זה אופן כללי. אז לבית ג', איך לומר, כל אחד ישלים. רק נגיד את הכותרת, הקריאות הוי שהופנו לעם ישראל, לחטאים של עם ישראל, תהליך הולך להתגבר, פה הופכות לקריאות הוי על השור, אתה שודד, ולעומת זאת מוזכר הביטחון בשם של ישראל, פסוק ב', השם חוננו, לך קיווינו, יהיה עזרנו לבקרים, אף ישתן בעצרה. פסוק ו', והיה אמונה תיתך, חוסן לשורות חומת ודעת, כלומר, האמונה שהאמנתם בקדוש ברוך הוא בגלות, היא תהיה החוסן שלכם. זה ממש מהפך בהתבוננות על עם ישראל. אני חושב שהפרק ל"ב יש לו תפקיד חשוב פה. שאנו, את כל הקריאות הוי, קריאה רביעית, הקריאה רביעית היא בעצם בירור של אפסות האנושי מול גדלות השם שמתגלה באשור, ומתוך זה מגיע תיקון בתוך עם ישראל, שאמרנו מורכב משתיים, בעצם תיקון אנושי, חזקיהו, החזרת הערכים למקומם, נבל, נדיב, שועה, ועל גבי זה, אבל זה לא רק אנושי, כי אז מביא לשעננות, לא, צריך לחכות לגמרי, רוח ממרום, ואז בעצם למד ג' הכל מתהפך, הקריאה הוי מופנה לאשור, ויש פה, חלק הפרק, זה ברור גדול עם החוטאים שהיו בתוך עם ישראל שפחדו מהשור, ואז מי כן יעמוד, טוב, צריך לעשות את הברוש פרק למד ג', ופרק למד ג' מסתיים, פסוק כ"ד, ובא לי אומר שכן חליתי, העם היושב בא נשוא עבור, כלומר כל החטיבה שעסקה בעוונות ישראל, מסתיימת בזה, השור ייפול, תהיה מציאות מאוד עליונה בעם ישראל, שכחתי לפני זה, כי השם שופטנו, השם מחוקקנו, השם מלכנו, הוא ישיינו. כבר יש להאריך מזה, אבל שכל הצדדים של, 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 של המלכות שלנו, החוק שלנו, המושיע שלנו, הכל השם, פסוק אחד לפני זה, כי אם שם אדיר השם לנו, בקיצור, שבירה פה של כל החטא, גילוי מציאות של העם היושב בה, נשאו עוון. תראו איך זה ההפך לכל החטיבה. העם היושב בירושלים נשאו עוון. עזרת השם, שתגלה ביום כיפור, וזמן הבא, נמשיך לעצם החצי השני של הספר. נחמד.